חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו! אמנם לא יצאנו מהאולפן, ואנחנו ממשיכים פה רצף של 3 שעות של הקלטה, אבל הגענו אולי לחלק הכי מעניין, חלק שאני מתרגש כולי לקראתו.
בוודאי, הבחירות.
הבחירות.
הבחירות, מדינת ישראל בלי בחירות כל חצי שנה, הייתכן כצעקתה, אנזל ולוקסי כאן עבורכם. הבחירות שלנו לשנת תשפ"ג.
טם טננם, טם טננם, טם טננם. עם מה מתחילים?
ירק השנה.
ובכן, חשבתי על זה רבות, לא הרגשתי איזושהי פריחה משוגעת של איזשהו ירק, למעט אולי
כן?
גרסאות שונות של ירקות מוכרים, למשל עגבניות ירוקות, שפתאום צצו בכל מיני מסעדות, או שזיפי בוסר מוצסים, אז כל מיני וריאציות כאלה, לא הצלחתי להתמקד באיזשהו ירק ספציפי, שלדעתי היה שווה להיות ירק השנה. מה דעתך?
קרישה.
קרישה?
כן.
וואו, אני אכלתי, טוב, אוקיי.
הרבה מאוד מסעדות מגישות קרישה, הטרנד הזה התחיל עוד מימי עינה וזגורי בבר אבין, שהיה לו פשוט מנת קרישה נהדרת. אכלתי קרישה משוגעת, משוגעת בוינונה פוראבר, אבל פגשתי בעוד מסעדות. זה רק לפני שכמה ימים הייתי ברשטה, בעין רפה, וקיבלתי קרישה מהממת על הגריל, עם מלא מלא אבן יוגורט עליה פשוט.
כן.
אתה לא מסכים איתי שקרישה צצה בכל מקום השנה?
אני לא אכלתי בכל מקום השנה, אכלתי ממש מעט בחוץ. עוברת עליי שנה קשה, באמת.
אתה עובד כל הזמן.
אני עובד כל הזמן. Okay. אבל אז כן, אז יכול להיות, יכול להיות שאת צודקת. אני הרגשתי מין אולי רנסנס חדש של הקרוב, שנתקלתי בו בהרבה מקומות, אבל הקרוב זה כבר כאילו פסק קונקסה מלפני 5 שנים.
ממש.
אבל כן, פתאום התחלתי לראות אותו בכל מיני מקומות, אבל אמרתי, לא מספיק בשביל לתת לו את המקום הראוי.
אוקיי.
Okay. אוקיי, okay, נמשיך.
עשב הטיבול של השנה.
שמיר.
שנה שעברה.
כן? אני לא יודע אם... אני נתקלתי בו בעיקר השנה, בכל מיני מקומות שמאוד מאוד הפתיעו אותי, בכל מיני חיבורים שמאוד הפתיעו אותי, הוא 10 בשנה שלי. ואני מאוד אוהב שמיר, מאוד אוהב שמיר.
אני חושבת שהשמיר, המנת שמיר הכי טובה שאכלתי שנה הייתה בארטל פורמל
גם אני.
בפירוגי שלהם.
שאלוהים
יעזור איזה מנה.
כן.
אבל אני חושבת שעשב הטיבול של השנה שלי...
שזה פירוגי, קרוב.
כן, נכון.
אז הנה הקרוב, אוקיי.
עשב הטיבול שלי הוא הטרגון, שסוף כל סוף התחיל להופיע ביותר ויותר ויותר מסעדות.
איפה היית ארגון? אני לא נתקלתי.
אתמול אכלתי אצל ענר בן רפאל, תכף אני אדבר עליו כמו שצריך, מילגו ומילבר, יותר ויותר טרגון, גם זה עינב היה הראשון, עינב וזגורי הראשון שהגיש לנו טרגונים, אני רואה אותו בהרבה יותר מסעדות, שפים צוברים ביטחון, להגיש איתו, וזה כיף.
כל הכבוד.
כן.
אוהב טרגון.
מאוד.
אוקיי, לאן אנחנו עוברים?
תבלין השנה.
וואו, אני חושב שהשנה מדובר בתערובות תבלינים, לאו דווקא תבלין ספציפי, התחילו לצוץ כל מיני תערובות מוכנות לטיבול קציצות, לטיבול אוף, לטיבול זה וזה וזה וזה, פשוט תערובות של תבלינים משובחים שהם מותאמים למוצר הסופי שאתם רוצים להכין. וקארי.
זה סתם כי אתה רוצה. כן, אתה מת שזה יהיה טרנדי, אבל זה לא. זה פשוט זה.
תאכלו קארי.
תבלין השנה שלי הוא הל אתיופי.
הל אתיופי?
כן.
וואו. אוקיי, אל אתיופי.
אין לי את זה ביותר ספציפי.
כן.
תראה, אני בתחילת השנה הזאת הכרתי לראשונה את אלעזר. אלעזר תמנו, מהמטבח האתיופי, בן למשפחה אתיופית ואמן, הכרתי אותו בארוחה בריש לקיש, ואז הוא מאוד פתח לי את העיניים להדרה התרבותית של המטבח האתיופי בישראל. מה שהוביל אחר כך לסדרת ארוחות שעשיתי איתו, ומפגש של אנשי אוכל שעשיתי איתו על חומרי גלם אתיופים, ומזה גם יצא בסופו של דבר כתבה עם מילה קורח בחדשות 13, שהלכנו ובדקנו לאן נעלם המטבח האתיופי בישראל. מה שלא האמנתי, זה כמה מהר זה קרה, שבכמה חודשים האחרונים, גם מנה שאכלתי בבסטה, גם מנה בג'ורג' וג'ון, גם, פשוט התחלתי ללכת במקומות, ופתאום לראות שכתוב, הל שחור או הל אתיופי. וזה ככה מכניסים תרבות. כאילו ככה בעצם משלבים את המטבח האתיופי. הרי אין כוונה ששף כמו תומר טל בג'ורג' וג'ון יתחיל לבשל אוכל אתיופי, אבל ברגע שהוא מתחיל להכניס תבלינים מהמטבח האתיופי...
אלעזר וחור... לא עשו שף שלו?
כן.
כן.
ותומר היה במפגש שלנו
נכון,
של
נכון.
אנשי האוכל. וברגע ששף כמו תומר טל מתחיל להכניס תבלינים וחומרי גלם מהמטבח האתיופי לתוך הפורטפוליו של ג'ורג' וג'ון, ומי שבא לאכול בג'ורג' וג'ון לא רק שמע על מטבח אתיופי, אלא הלכה למעשה רואה תבלין אתיופי בתוך התפריט, זה הופך להיות... חלק מהמטען התרבותי המקומי שלנו. זה מפסיק להיות לנו זר.
כן.
יום יבוא, הלוואי שבפתיחת שולחן הישראלית, שיש בה הכל, חציל רומני וכבד קצוץ פולני, וסלט רוסים ומטפוחה מרוקאית, הלוואי ויש שם גם את החומוס האתיופי.
יאללה.
הלוואי.
אמן.
כן.
אנחנו ממשיכים.
כן.
בשר.
אני אפתיע אותך.
את ממש תפתיע אותי, אני רואה לפי הפרצוף.
אין כסף לבשר. בשר זה חומר גלם יקר, אבל נמצאה הדרך להכניס בשר למנה בפוד קוסט נמוך. שומן.
שומן.
כן.
אוקיי.
Okay. יש הרבה מאוד, ואני כשאני אומר טרנד, אני מדברת על מסעדות העילית, כי בסופו של דבר זה המסעדות שמטוות את הדרך לאחרות בעצם.
כן.
לא חושבת שאכלתי ארוחה במטבח עילי בחצי שנה האחרונה בישראל, שלא הייתה בה איזושהי מנה בשימוש בשומן. בין אם זה הלרדו בתרצה, בין אם זה השומן במנת הסקלופים אצל גל בן משה בפסטל, ראיתי את זה אצל מוטי טיטמן במילגו ומילבר, ראיתי את זה אצל הנר, מתחילים להשתמש בשומן, מה שנותן לך טיפה טעם בשרי וטיפה אומאמי של בשר, בתוך מנה או של ירקות, או סרף אנד טרף, יחד עם ים, שזה אגב אני אישית טיפה פחות אוהבת החיבור של ים יבשה, אבל זה הנתח שלי של השנה.
וואו, הנתח שלי הוא כתף. או דנבר, לא, או דנבר קאט.
דנבר קאט.
שפתאום לקחו מין נתח ישן מיושן מהנפטלין, הוציאו אותו, והתחילו להכין אותו בצורות מודרניות, כמו סטייקים, ביישון טוב, ואם הוא מגיע ממקור טוב, מפרה טובה, פשוט מדובר במעדן אדיר, ואני חושב שדנבר קאט פתאום התחיל לצוץ בכל מיני מקומות, וטוב לי.
טוב לך.
כיף לי.
נהדר.
כן.
נפלא.
כן.
דרינק השנה.
אני הרגשתי שהקוקטיילים המסורתיים המקוריים עשו מין קאמבק. פתאום התחלתי לראות מלא נגרוני, וראיתי אפרול שפריז, וראיתי אולד פשן, בכל מיני תפריטים של מקומות נורא מודרניים, ואמרתי, זהו, הפסיקו כאילו להרבב, אבל לא. פשוט החזירו את הקוקטיילים המקוריים.
ללכת על בטוח.
מה זה על בטוח? אני חושב שהישראלים בקושי מכירים את הקוקטיילים המסורתיים. כי אנחנו בישראל ממש אוהבים להרבב קוקטיילים. אז לדעתי, אני לא יודע, אולי נגרוני קוקטייל השנה, הוא יכול להיות, או לא יודע מה. משהו בסגנון הזה.
אני חושבת שהדרינק של השנה זה היינות הזולים. היינות ה-value for money, שפשוט מאז הקורונה אנשים שותים הרבה 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 יותר, ולכן גם המסעדות מחפשות לתת מענה של יין שהוא value for money.
כן.
וככה נכנסו לחיינו הפורטוגלים, וככה נכנסו לחיינו השנה בעיקר יינות יווניים. הרבה יינות מיוון עם גם חמיצות טובה, וגם עם מליחות מהממת שמאוד מאוד מחמיאה. ומאוד מרווה, יש הרי משהו במליחות בתוך משקה שתמיד היא הופך את המשקה ליותר מרווה, אז גם ביין זה תקף.
אפשר להגיד קוקטיילים עם שמן זית?
אם אפשר להגיד?
כן.
אתה יכול להגיד.
כי פתאום עכשיו שאני חושב על זה, יש הרבה קוקטיילים עם שמן זית, ראיתי השנה.
באמת? איפה?
כן. אכלתי בקלארו ארוחה מטורפת. טוב, אני אדבר על זה תכף, אבל ראיתי הרבה קוקטיילים עם שמן זית.
אוקיי, אז תכף תדבר על זה.
טוב.
שמת לי כותרת, מה חדש בביצה השנה?
אני חושב שמה שהפתיע אותי מאוד, זה מה שמקודם התחלתי להזכיר, פופ-אפים, שבהם שף מתארח במקום, או בשלן מתארח במקום, או בלוגר מתארח במקום. האחרונים שהצלחתי לראות זה היה שחר ואורן, שהם בלוגרים מאוד מאוד חזקים, ופתאום עשו כמה ערבים בפופ אנד פופ. אבל פתאום יש גישה לאנשים שאת רואה על הפלאפון שלך כל הזמן, שמבשלים אוכל ואת מתה עליהם, ומתה על האישיות ועל האוכל וכו', ופתאום את יכולה ממש לבוא ולתרום אותם.
אוקיי.
אז...
זה החדש.
זה מה שאני הרגשתי שהיה חדש, הביצה, מה את הרגשת?
הרגשתי חדש מבורך, ותכף זה יהיה כל כך טבוע בתוך התרבות שלנו, שלא נתרגש מזה.
נו.
השנה יותר ויותר נשים שמובילות קדימה.
נכון.
את המסעדות.
נכון לגמרי.
ברמה כזאת שכשדנלי ברמן פתחה את גן השקמים, עוד כזה, וואו, אישה שפותחת מסעדה ועוד בחודש שמיני, וכשנרקיס אלפי, הסופר מוכשרת, פתחה חודש, חודשיים אחריה, אתה כבר לא התרגשת מזה שאישה פותחת. וזה הניצחון הגדול של המין הנשי יהיה במסעדנות, כאשר זה לא יהיה משנה אם מי שפותח זה גבר או אישה. זה החלום שלי, שפשוט נשים יהיו כל כך נפוצות בתפקידי מפתח במסעדנות, שזה לא יהיה חדשות גדולות.
לא, הוציא את זה מהקטגוריות. שף השנה, שפית השנה, לא.
לא, שף לוחסן שפית השנה.
נכון.
שיפסיקו לבחון אותנו רק בגלל שאנחנו עם עבר אחר בין הרגליים.
נכון, אוקיי.
כתבת כותרת הקונספט על האוס של השנה, מה?
יש לי שניים
כן.
שהביאו לי את הסעיף השנה.
אוקיי.
Okay. אחד זה הזילות של תפריט עונתי כהצהרה. אצלנו הכל עונתי, אצלנו הכל מקומי. יש מקומות שבאמת דוגלים בזה ועושים את זה, אבל איכשהו זה חדר גם לכאילו קפה, בית קפה, שפתאום הוא רק עונתי, ואת רואה הפסטה כאילו רוזה בתפריט שלו. גם בחורף.
לא כיף.
ואני חושב שהדבר שהכי מטריף אותי השנה, זה אנחנו ממליצים לאכול את המנה עם כף בביס אחד, לקחת מלמטה. אני לא אוהב שמסבירים לי איך לאכול.
אבל יש אנשים שזקוקים לזה.
אבל אני לא חושב...
כן.
שאם המנה היא כל כך מסובכת, שצריך לאכול אותה בדרך מאוד מאוד ספציפית, כדי להבין מה המנה, אולי יש פה בעיה. אז זה בעיניי היה הקונספט על האוס של השנה.
גדול.
מה שלך? היה לך?
הקונספט על האוס של השנה.
כן.
זה משהו שכאילו אני רואה יותר ויותר, ואני חוששת שמתישהו יימאס לנו ממנו. אני רוצה לשים תמרור הזרה של, בואו לא נטחן את הדבר הזה, כי לא בא לי שזה ייתכן. וזה נושא של פתיחים במסעדות. נוספת סקציה חדשה במסעדות, שלפני המנות הראשונות יש מנות עוד יותר קטנות, שזה ביסים קטנים של פתיחה. ששם יש מלא יצירתיות לשף, כי הוא כזה ממש יכול לארגן ביס מושלם כזה, שקודם כל הוא עושה אפסייל נהדר למסעדה, אוקיי?
כן.
זה יכול לעלות איזה 25, 30, 35 שקלים לדבר הזה. זה נורא כיף לפגוש את זה, אבל לא בכל מסעדה, ואני רואה את זה יותר ויותר, ואני רוצה להרים תמרור, של בואו לא נלעס את זה, כדי ששנה הבאה זה לא יעצבן אותנו.
בסדר, חברים, תרגיעו עם הפתיחים.
זה כן מוצדק בחלק מהמסעדות, באמת כשמדובר על מסעדת שף וזה, אז אתה יודע, אכלתי אצל גיל דהן בצ'נה, גיל דהן שסגר את וייס השנה, אז ככה לקראת סוף השנה...
הוא לא סגר את וייס, הוא יצא מווייס ווייס נסגרה.
כן, נכון.
בואי.
נכון, נכון, נכון. אז הוא, מה שנקרא, הלך 100 מטר שמאלה לאורך רחוב הרצל, ועכשיו הוא נמצא בצ'נה, איפה שפעם בפתיחה היה תומר הגי, אוכל טעים, טיפה פחות מורכב מהאוכל שהיה בווייס, כאילו טיפה פתח, טיפה השתחרר.
כן.
פחות צעיר שמנסה להוכיח את עצמו. אוכל מאוד מאוד טעים. אז הוא למשל, יש שם משמעות לפתיחים. כששף מגיש פיין דיינינג, אז יש משמעות לפתיחים. אבל לא כל מסעדה צריכה שיהיה לה פתיחים, אוקיי?
וואו, מה יש לי להגיד לך על פתיחים? חבל הזמן.
מה יש לך להגיד לי?
לא, אבל נגיע לזה בבר השנה.
בסדר.
כן.
טוב, משלוח השנה שלך.
מה המשלוח השנה שלך?
קודם כל אני רוצה להגיד שהזמנתי שנה פחות משלוחים. ממש כזה, גם עברתי על התמונות שלי בטלפון, גם עברתי על המשלוחים שלי, על אפליקציות המשלוחים שלי, ופשוט גיליתי שהזמנתי השנה מעט מאוד משלוחים. אני מבשלת יותר ויותר 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 בבית. גם מטעמים כלכליים, וגם כי בא לי לבשל בבית, ופשוט אני אוהבת לבשל בבית. אז משלוח השנה שלי הוא משלוח של חומר גלם. אני רוצה להצהיר על איזה משלוח מדהים מגיע מזנו דגים.
אוקיי.
אני את הדגים שלי מזמינה מזנו.
פרט מדברת עליהם שנים כבר, על המשלוח הזה.
דיברתי עליהם בפודקאסט?
לא, 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 לא. אני חושב שרק לי את אוכלת את המוח על איזה יופי זה מגיע.
זנו דגים מאשדוד מגיע, מה שאני אוהבת במשלוח שלהם זה שהדגים מבוקמים לגמרי, ואז אני פשוט יכולה להקפיא את הדגים, אתה יודע, פילטים של דגים כבר מבוקמים, אני נכנסת הביתה בשש בערב, מוציאה את הדג מהפריזר, בשש וחצי, שש ארבעים הוא כבר מופשר, ובגלל שהוא היה בוואקום, הטעם שלו נשמר לחלוטין. נכון, אני לא אגיש אותו בתור סשימי, אבל בהחלט אני אפשר להכין ממנו דג כבוש, ואפשר להכין ממנו גם דגים בתנור ועל מחוות והכל, ואכלו אצלי שפים בבית, ואף אחד לא שם לב שהדג הזה היה פעם כפוא. משלוח נהדר, זה משלוח השנה שלי, ואם בכל זאת, מה שנקרא, תצמיד אותי לקיר, תגיד לי, אבל מה בכל זאת הזמנת שנה, ולא בגלל שאתה שם, זה שישי.
מצחיק, חשבתי, שישי היה מסעדת הפאסט פוד שלי של שנה שעברה, או משלוח השנה, והנה, היום אני עם השישי. מצחיק.
אתה עובד שם.
אני עובד שם. איך דברים מתגלגלים?
אז אני פשוט...
wishful thinking.
למה זה משלוח השנה שלי? כי בהופעות של עומרי, בגלל שזה כזה מסביע, ומצד שני לא אוכל כבד, אז תמיד שעומרים מופיע, אני מזמינה להם שישי, ובעדיפות מגש של שישי. אז זה כאילו משלוח השנה שלי.
ייי, איזה כיף.
קטגוריה הבאה.
פאסט פוד השנה. אז את כבר אמרת שישי, זה נראה לי גם נכנס לקטגוריה הזאת. מה הפאסט פוד השנה שלך?
שלי?
שלך.
הפאסט פוד שהכי הפתיע אותי השנה ברמת וואט, מה זה הדבר המטורף הזה? השווארמה של פלאפל אבשי באילת.
שתו?
כשחזרתי מסיני, ופשוט היינו בדודה לשווארמה.
שתו את החוצ'ת, שמה?
והתקשרתי לאוהד לוי,
נו.
חברי הטוב ממאמו באילת, אגב, מסעדה נהדרת שלגמרי לגמרי שווה נסיעה לאילת. והוא אמר לי, פלאפל אבשי, לך יש שם פלאפל, ויש שם שווארמה, תקשיב, בלבל של אמיל. זה מה שיש לי להגיד, גם בז'אנר של אמיל, אתה יודע, טיבול טורקי כזה, בלי הרבה תוספות. וואו!
וואו.
כן.
אפרת ושווארמה, סיפור אהבה ידוע.
זה נכון.
אוקיי.
מה שלך?
התלבטתי רבות.
כן.
אני אסתה ממה שרשמתי על הדף, ואני אגיד, הפיצות העגולות של סופר פיצה. סופר פיצה שעשו פיצות מרובעות במשך שנים, פיצות מהטובות שנצפו באזורנו, פתאום התחילו לעשות פיצות עגולות.
וואלה.
לא יודע למה, לא יודע מה גרם להם
לעשות את המהלך הזה.
הזמנתי, וזה פשוט טעים, 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 זה בצק נהדר, זה טופינגים נהדרים, פיצה שמגיעה נפלא, זה הפאסט פוד השנה שלי, פיצה.
נהדר.
כן. אוקיי, בואי נעבור למחוץ לעיר, המסעדה הכי טובה שאכלת בה מחוץ לעיר.
אומייגאד, אכלתי...
ואי אפשר לדבר על השווארמה הזאת, כי כבר השתמשת בה.
אכלתי ארוחה מופלאה במאמו באילת, אכלתי ארוחה נהדרת בנומי בכפר מונה, השנה לא הגעתי למיכאל, לא הצלחתי להגיע למיכאל, ואכלתי ארוחה נהדרת גם אצל עידו פיינר, גם ברוברט דווינצ'י, וגם בעמק פרסרי החדשה שלו, שמאוד מאוד נהניתי, אה, אכלנו שם יחד.
אכלנו שם יחד, כן, נכון.
היה טעים.
היה טעים.
ממש.
כן.
אז וואו, אז קשה לי לבחור. מה אני עושה? מה אני עושה? מרקטו גם היה נהדר. מרקטו בלוחמי הגטאות מאוד נהניתי. לא רוצה לבחור אחד.
לא רוצה לבחור?
לא.
כולם מנצחים, מכוניות לכולם.
מה שלך?
אני מניח שקריית אונו נחשבת מחוץ לעיר.
ברור.
ובכן, אז ציינתי אותה מקודם. קפה נאפו, אכלתי שם ארוחה לא פחות ממעולה, מעולה, באמת. שחר ברנע, השף, הוא עושה שם תפריט מושלם של פיצות מהטבון ופסטות עבודת ים ודגים ובשר ומלא מנות איטלקיות מסורתיות כאילו, אבל עם איזשהו טוויסט בכל אחת. מדובר באמת, כמו שאמרתי לך, אחת המסעדות היפות יותר בארץ, כזאת שנכנסים אליה ומרגישים ניו יורק או חול או לא יודע מה, היא נעימה, היא יפה, האוכל מתעלה אפילו על העיצוב, ואכלתי שם מנה של המבורגר, שמגיע בלי לחמנייה, אני נורא אוהב שעושים כאילו המבורגר בלי לחמנייה, במין דמיגלס ציר בקר, כן. עמוק עמוק עמוק, עם מח עצם, עם בצלים, משהו מושלם וגם הפירה מושלם, ווואי וואי וואי, אחת הארוחות הטובות שאכלתי.
וואו.
וזה מחוץ לעיר. עכשיו אנחנו עוברים למנת השנה.
הו!
והנה עוד מסתדה שכבר ציינו אותה. דיברת עליה הרגע עם הפירוגי, אבל ארטל פורמל.
כן.
של דור וגנר ומיקאל קיים. באמת כאילו, מסעדה שהפתיע אותי, אכלתי בה ממש לא מזמן, לא שמעתי עליה כלום. הייתה ארוחה מעולה, באמת אין מה להגיד, דור ומיקה מבשלים מעולה, זו הייתה ממש ארוחה מחוץ לקופסה, עם טכניקות צרפתיות והמון המון חמאה, אבל איזשהו טוויסט כזה, איזושהי קריצה בכל המנות, ממש גם קריצה לאיטליה וקריצה למזרח אירופה, עם הפירוגי האלה שדיברתם עליהם מקודם, וזה מקום שנראה לי שומר על פרופיל נמוך, אני לא יודע, לא יכול להיות שלא שמעתי עליו, אני הייתה לי שם חוויה אורגזמית, והמנה שאכלתי שם היא הקרקר, שהם מגישים בסלסלת לחמים שלהם, קרקר הכי פשוט שיש של פיצוחים, לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל.
מה שקרה פשוט לכאורה.
פשוט לכאורה, אמרתי להם, תביאו לי ארגז של זה, כזה. כן, נפלא.
וואו, אז אני שוב התחכמתי במנת השנה, ובעצם בחרתי 3.
ואגב, גם הטורטליני גבינות שלהם,
כן.
שאת אוכלת אותו, והגבינה נמסה לך כמו איזה בורטה. נמסה, נעלמת בפה.
כן.
גם עוד משהו שחייבים לנסות שם, כן. סליחה, תמשיכי.
מנת השנה.
כן.
אני בחרתי 3 מנות שגרמו לי לזעוק.
3?
3.
אולה לי.
אחת שאתם יכולים ללכת לאכול, השנייה שאתם חייבים ללכת לאכול מהר לפני שהיא תיעלם, ואחת שהלוואי ויכינו אותה שוב, כי בינתיים לא ראיתי אותה שוב.
אוקיי.
נתחיל באחרונה, לשון חריפה עם אל אתיופי.
עוד פעם.
לשון חריפה עם אל אתיופי בבסטה.
עוד פעם אל אתיופי.
כן, מנה שהגעתי לבסטה שפשוט, וואו, זה היה מנה סופר חריפה, שעשה אחד הסושפים, וואו, אין לי מילים, כמה שזה הטעים, צריך לדעת להכין לשון, צריך לדעת לשמור על הרכות שלה, מצד שני על התנגודת שלה, סופר חריף, בסטה, אם אתם מכינים את זה שוב, בבקשה, אנא מכם, דווחו שנוכל לבוא לאכול. שתי המנות הנוספות נכנסו, מה שנקרא, בדקה ה-90 לתוך הסיכום השנתי שלי, את שתיהן אכלתי בתריסר, החדשה של ענר בן רפאל.
אוקיי.
אז ככה, נתחיל במנה שאתם חייבים ללכת לאכול מהר, כי תכף היא תצא, כי המטבח של ענר הוא מטבח סופר עונתי, הוא מדבר על 12 עונות בשנה, כלומר, ממש מטבח שכל הזמן משתנה, כינוח שנקרא עלה תאנה, שממש זה עלה של תאנה, שיושב על בצק פריך, והוא יושב בתוך רוטב תאנים עם תאנים טריות, מנה משוגעת, והעלים של התאנה לא יהיו טעימים בעוד כשבועיים מהיום, אז נע לרוץ ולאכול את הדבר הזה. והמנה השנייה שבחרתי אותה, זה בגלל שבסיכום שנה הקודם, אני ממש התעצבנתי על סשימי, אמרתי, אני גמרתי עם לאכול סשימי במסעדות, לא מצליחים להמציא את הגלגל, זה תמיד נורא נורא פשוט, אין שם labor cost, בסוף זה דג פרוס, ולכן אני עוברת לאכול סשימי רק בבית. ועמדתי בדבר הזה עד שאכלתי בתריסר. הסשימי שהוא מגיש כרגע, הוא מגיש אותו עם מיץ ענבים, שהוא סוחט מגפן אחת ספציפית שהוא מצא בצפון, שהוא מת על הטעם של הגפן הזאת. את המיץ ענבים הזה הוא מערבב עם שמן טארגון.
כן, הנה טארגון.
ואני אכלתי את זה עם אינטיאס טרי.
היא מאוממת כי היא תופסת את הפרצוף שלה כרגע.
אני פשוט לא אכלתי כזה חיבור של דג נע עם נותן טעם, כבר הרבה זמן, זה, למרות שאתה לא אוהב מנות בקף, זה מנה שחייבת להיות מוגשת בקף, כי יש הרבה רוטב, אתה לוקח חתיכה מהדג.
אז הביס כאילו?
הדג פשוט מסודר ככה על מגש עץ, יש לך מלח ים, שאתה אמור לפזר על הדג עצמו, אני אמרתי לענר, סליחה, תפזר לי בבקשה מלח.
שים לי מלח.
תגיד לי כמה, אני לא יודעת כמה מלח אתה רוצה, שים. זה אגב, אני באמת, אני חושבת שמלח, אני מבקשת שהשף ישים לי על המנה. אוקיי. אל תיתן לי להיות אחראית על כמה מלח צריך להיות במנה.
כן.
ואז אתה לוקח את הדג, ופשוט עם כף מטביע אותו לתוך הרוטב, וואו! זה מה שיש לי להגיד.
אוקיי.
כל כך פשוט, כל כך כל כך טעים, ואם יורשה לי להגיד עוד משהו, אני ממש התלבטתי, ואנחנו נגיע תכף לשף השנה, התלבטתי אם הנר צריך להיות שף השנה שלי. אתה יודע למה? כי אחרי כאלה סגירות כואבות, אחרי הסגירה של איגרה רמה ואיגרה במשק, והסגירה של אלטר, שהייתה סגירה מאוד 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 כואבת, שלא נסגרה בגלל שהיא לא הצליחה, להרים את עצמך ולפתוח עוד מקום מחדש, אחרי שכבר שמת על עצמך, הוא בעצמו אומר, הטיקט של הסוגר הסדרתי, צריך לזה אומץ וצריך לזה כוח, וצריך לזה אנרגיות, שזה דבר לא מובן מאליו, וכל הכבוד לו שהוא פתח, ובעיניי תריסר, היא הכי טובה מכל המסעדות שהיו לו עד עכשיו.
וואו, כן. חובה לבקר.
כן.
אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, לא נשאר לנו עוד הרבה, בואי נדבר על ארוחת השנה.
את הארוחה הכי טובה השנה אני הכנתי.
אוקיי. אני לא טעמתי, ואם אני לא טעמתי, זה לא קרה.
היית צריך לבוא לארוחה שעשיתי, בריש לקיש, ארוחת סוף המסיק שעשיתי. לא, אבל באמת, את הארוחות הכי טובות השנה אכלתי בבתים, בין אם זה הבית שלי, בין אם זה בתים של חברים, אצל שירה צידון, רינת צדוק, באמת ארוחות נהדרות.
רינת צדוק, דיברת עליה מלא, על הארוחה הזאת.
כן, היה מאוד מאוד טעים. היו ארוחות טובות השנה, בפרה, בממו, אצל גל בן משה בפסטל, של אלעזר, ובסופו של דבר, הארוחה הכי טובה שאכלתי השנה, אני חושבת, הארוחה הכי שלמה שאכלתי השנה, הייתה אצל נייפה.
שעדיין לא אכלתי אצלה.
נייפה שפשוט מגישה מטבח ערבי, אילי, אינטרפטציות שלה, עם הסיגר מסכן, והמלפוף, והקובניה עם החוסי, פשוט היד הנהדרת שלה, מאוד מעניין לאן היא תתפתח, כי כרגע זה באמת, זה המגה קלאסיקות של המטבח הערבי, בווריאציות שלה, לאן היא תיקח את זה? האם זה פשוט ימשיך להיות ביסטרו שזה מה שהוא מגיש, או שהיא תיקח את זה הלאה ותמשיך ותמשיך להתפתח, זה מאוד מעניין.
זאת אומרת, כדאי להזדרז ולאכול שם לפני שזה מתפתח, כי זה כבר כזה טוב.
זה נהדר, ממש.
אני, הייתה לי השנה ארוחה אצל טל פייגנבאום בקלארו של רן שמואלי, ארוחה שמבוססת כולה על הרי ירושלים, ארוחה נהדרת, נהדרת, פשוט הכל היה בה מצוין. קלארו מאוד מקומיים ועונתיים על אמת, ובתחילת השנה עשו שם איזושהי ארוחה שהייתה מבוססת כולה על אזור הרי ירושלים, על התנובה שמגיעה משם, על ליקוטים שמגיעים משם, על דברים שמביאים מהעיר העתיקה, פשוט 100 קוקטיילים שהיו מבוססי ליקוטים מהאזור, עם שמן זית מקומי, עם ג'ין אפילו, ג'ין ירושלים שמו שם, דרך המנות הראשונות של הירקות והנשנושים והסומק והחובזה והג'יבנה והארטישוק והקטייף, זה הייתה פשוט ארוחה משגעת, ושווה לעקוב אחרי קלארו, אחרי רן שמואלי, אחרי טל פייגנבאום שמוביל שם את המטבח, כי הם כל הזמן עושים חודש ירושלים, חודש ככה, כן. חודש ככה, mm-hmm. ומצליחים כל פעם להפתיע מחדש. ארוחה מדהימה.
וואו.
כן.
אנחנו הולכים ומתקרבים לסוף. אתה רוצה כמה מילים על בר השנה שלך?
יש לי הרבה מילים כן. להגיד על בר השנה. תראי, זה החלק שהוא הכי ארוך.
וואו.
אז אני אשתדל לתמצאת, אבל סנטי של גיא אריש. אין מה להגיד, גיא גאון, גאון. מה שהוא עשה במה שהוא עשה כפול 60 בסנטי, שברחוב גורדון שנפתחה השנה, כל מה שגיא עושה, הוא יסודי ברמה מטורפת. אי אפשר להבין כמה היא עמוקה, כל פריט, כל מנה, כל מרכיב. הכל עשוי מכל כך הרבה מרכיבים שונים, שכל אחד מהם הושקעו פשוט שעות של מחקר וניסיונות שתבינו. אני הולך לדבר רק על קערת הלחם. רק קערת הלחם של המקום הזה זה אירוע. אירוע שחייבים לדבר עליו. מה?
נכון.
נכון?
כן.
הרבה שפים מגישים לחם, ויש להם קערות לחם נהדרות, משוגעות, באמת, עם הרבה סוגי לחם והשקעה ומה לא, אבל החגיגה הקולינרית שפותחת ארוחה בסנטי זה פשוט טירוף חושים. לא נתקלתי בזה בשום מקום אחר. שלושה סוגי לחמים משלוש מאפיות שונות, פוקאצ'ה, מחמצת ושיפון, כל אחד יותר טעים מהשני, וליד המטבלים ושמה המשחקים של גיא. מה שרוב המסעדות הסתפקו בשמן זית, ואולי יוסיפו איזה עגבנייה מגוררת, או מקסימום איזה שן של שום קונפי, או קצת חריף. בסנטי זה מנה, מנה פשוט. זה פשוט מטורף. כל מטבל יש מתכון ארוך משלו. על החמה יש חתיכות קטנות של אור, של אוף פריך ומתפצפץ. בקערית אחרת יש ממרח נדויה, שזה בעצם הנקניקייה האיטלקית החריפה המפורקת. טעימה נהדרת. בקערית נוספת יש קרמפרה שעליו רוטב XO, שזה רוטב הונג קונגי שמכינים מפירות ים מיובשים ונקניקים וצ'ילי ושום. ולא שאין את הקערת שמן זית המסורתית. גם שמה יש, אבל היא מגיעה ובפנים יש יעל תומים של פלפל צ'ילי ירוק קצוץ דק, ורסק של עגבניות, ושלל חריפים, וריקות החמה תוצרת בית, וזה, זה סלסלת הלחם.
רק שמגיע זה, כן.
כדי לפתוח את הארוחה, עוד לפני שבחרת מה לאכול.
משהו שבין יפן לסקנדינביה, לטירוף.
לטירוף,
כן.
באמת, תחשבו מה קורה עם המנות של אחר כך, שהן אגב, מנות קטנות, אבל מתומחרות, סופר הוגן, עם תפריט יין מעולה, ובאמת זה מקום שחובה להיות בו פעם אחת, אולי כדי להבין איך עושים אוכל אחרת. איך עושים אוכל שהושקעה בו כל כך הרבה מחשבה, וזה מרגיש נורא קאז'ואל. זה מרגיש נורא פשוט, זה בר יין. אבל זה ממש מטורף, ועוד מנה שאסור לוותר עליה, אני לא יודע אם היא עדיין בתפריט, זה עוגת הגבינה, שהם עושים שם במכונת וקום, ומדובר פשוט בענן, מכניסה לפה, והוא נעלם. הוא נעלם באותה שנייה, הוא נמס בצורה, אין דברים כאלה, אבל על הלשון נשארת מסיבה כזאת של טעמים, שכולם מוזמנים, וזה פשוט, וואו, 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 סנטי בר השנה, מסעדת השנה, ארוחת השנה, מנת השנה, הייתי דוחף אותה לכל מקום, לא ידעתי להחליט, שמתי אותה בבר השנה.
וואו.
כן.
כן.
גיא אריש היה, אגב, שף השנה שלי, שנה שעברה.
ששנינו.
כנראה שכן. כנראה שכן.
כן. אני בר השנה שלי הוא הוורמוטריה.
לא הייתי אז.
וואי, איזה כיף בוורמוטריה, איזה כיף לעבור, כבר דיברתי על זה קודם, לעמוד, להזמין לעצמי איזה ורמוט משלל הוורמוטים שיש, או סידרה, ממש כמו בסן סבסטיאן, או פשוט יין טוב, או איזשהו קוקטייל שרקחו במקום צוות הבר כל כך כל כך חזק, אגב, הם עשו שם דבר מדהים בוורמוטריה. הרי זה בעצם, זה קצת צ'יקטי בספרדית, כן? זה פשוט, או שיותר נכון, צ'יקטי זה בעצם טאפס בר באיטלקית.
כן.
בעצם הרבה מהצוות הוותיק של צ'יקטי עבר כדי לסייע בפתיחה של הוורמוטריה, ומדובר על בר שמרגיש כאילו תמיד היה שם. וזה גדולה מאוד מאוד מטורפת לעשות כזה דבר, לפתוח מקום שהוא כמעט נטול טעויות מההתחלה. החבורה של צ'יקטי יחד עם שמר, שהגיע ממפעלות אייל שני, פשוט נהדר. באמת בר נהדר, עם נשנושים טעימים. דרינק ונשנוש, אמרנו כבר?
אמרנו.
יפה.
יפה.
כן.
מסעדת השנה?
וואי.
איזה קשה לבחור.
תראה, אני השנה, אני גם בוחרת את המסעדות של מקו, וגם אנחנו בוחרים במטבח הישראלי, בפרסי המטבח הישראלי, נכון. מסעדות. אז קשה לי מאוד לבחור באחת, כי יש כל כך הרבה שיקולים, וקשה לבחור מסעדה אחת. וחשבתי שזה קצת לא פייר, שמרוב שאנחנו מחפשים כל הזמן את החידושים, ומרוב שאנחנו מחפשים את מי ימציא את הגלגל השנה, לפעמים פשוט לא נותנים מקום, לדבר שהוא כאילו כבר מובן מאליו.
מי מובן מאליו? אני על קצות האצבעות.
הבסטה.
הבסטה.
הבית שלי. הבסטה.
איי, איי, איי,
זה
איי.
לא פייר שאני יושבת פה 5 שנים, ובוחרת כל פעם את מסעדת השנה, וקצת, מה אני אגיד לך, בחוסר כנות כלפי המסעדה שבסופו של דבר שואבת את מרב כספי.
אם יש לך משק בית משותף עם מישהו, זה עם הבסטה, לא איתי.
תראה, בסוף זה המסעדה שבה אני יכולה להגיע, אתה יודע, בשלוש אחר הצהריים, כי הם סוגרים בארבע את המטבח, בסוף יום העבודה, ולפני שאני אוספת את נורי, והיה לי יום קשה, וכל מה שאני צריכה זה ביס טעים וכוס יין מושלם, ואני יודעת שיהיה לי את זה שם. ומה שדיברתי קודם, על זה שפעם היינו באים למסעדה ורוצים לאכול ארוחה מלאה, ולא נעים לנו לאכול ארוחה מלאה, בבסטה תמיד זה בסדר לבוא, להזמין כוס יין, להזמין מנה, ולהמשיך הלאה. ואז זה גם הופך להיות חוויה שהיא כל כך טעימה, אבל גם לא כזאת יקרה, כי בסופו של דבר אתה, אתה יודע, המנה של הדג כבוש, היא מנה עשירה של דג כבוש, וביצה חצי רכה כזאת, ומלא בצל מוחמץ, ושמן זית, וקרם פרש, ופלפל חריף קלוי, כל כך הרבה דיטיילס, אתה אוכל את זה עם לחם וחמאה, וכוס של איזשהו יין יחסית פשוט בצהריים, ואין, כבשת את העולם.
כבשת את העולם.
ואני מתה על זה גם שלפעמים אני באה לשם, ויש תפריט שאני לא יודעת מאיפה להתחיל לבחור, ולפעמים אני באה, וכאילו, ואני מסתכלת ואני אומרת, פרקו אתכם, אה? כאילו פתאום תפריט נורא, נורא נורא קטן.
מה שאני לא מצליח להבין זה איך תמיד באים לבסטה, והבסטה, המטבח שלהם הוא בגודל של השירותים שלי בערך.
הם הגדילו אותו.
אוקיי, אבל כמה כבר הגדילו אותו? כי תמיד יש 470 מנות בתפריט. איך זה קורה?
יש, כי יש מטבח הכנות וכל מיני דברים כאלה. אני מת על זה שאני יושבת שם, ופתאום מגיע הבן של מוסי עם דג עצום עליו, ואני יודעת שזה מה שאני הולכת לאכול. דג שיצא הרגע מהים, חומרי גלם כל כך כל כך טובים. ואני חייבת להגיד עוד משהו, שעם ההתייקרות של כל המסעדות בתל אביב,
כן.
והעובדה שהבסטיה יחסית לא העלו מחירים יחסית, זה עדיין מסעדה יקרה. אבל היא כבר לא בפער מעל כולם.
כן, כלומר, היא כבר לא הכי יקרה.
היא ממש לא הכי יקרה.
כן.
וזהו, מגיע אליהם אחרי חמש שנים, שאני, באמת, כשאנחנו מדברים על האכול את הטוב והבטוח, וכשאנחנו חושבים איפה לשים את הכסף שלנו, זה הימור בטוח. טעים. תמיד.
אוקיי.
ואילון, אילון, אמיר, השף של הבסטה, מביא את הבסטה לבאמת תור הזהב של הבסטה, תקופה אחת הגדולות בתולדותיה, המסעדה שקיימת כבר 13-14 שנה.
כל הכבוד.
כן.
קשה לשמור על עקביות, וקשה גם לחדש.
נכון.
נכון.
ועכשיו הוא בקטע, הוא נסע ליפן, הרי כן. כמו שהם נוסעים לאנשהו, הם חוזרים כאילו עם מכה בראש, כן. חטפו מכה בראש, הם הולכים לכיוון הזה. אז יש פתאום צ'ירשי, מנה של צ'ירשי. של אורז, של סושי, עם דגים קצוצים, ועם עצות, ועם התוגרשי והכל, וזה הכי טעים שיש.
כן.
פתאום מנה יפנית. מותר להם, עושים מה שהם רוצים.
מה שהם רוצים. מסעדת השנה שלי.
כן.
ושוב, נורא קשה, הכל טוב. וינונה פוראבר.
וואלה?
וואלה.
וואלה.
מגיע, כשמגיע, מגיע.
כשמגיע, מגיע.
זה באמת, אמנם יותר בר יין ממסעדה, אבל שמי, אכלתי שם שוב את אחת הארוחות הטובות של השנה, חגגתי שם יום נישואים, ואביתר מלכה הוא תותח על, הוא עושה שם קסמים במטבח עם ירקות ומנות שפשוט...
ממש.
אי אפשר להישאר אדיש אליהם, מי ניוקי על הרומנה, שכאילו מה כבר אפשר לחדש בזה, לא צריך הרבה, צריך פשוט לעשות אותו טוב.
נכון.
והמנה של הקרישה, שדיברת עליה מקודם, כן. שוואי, בגללה הלכתי לחגוג שם יום ניסויים, בגלל המנת קרישה הזאת, פשוט קרישה צלויה עם גבינה מלוכה וגוזי לוז ורומסקו ו... לא סתם אני אומר שהוא עושה קסמים מירקות, כי באמת בתוך תפריט של 20 ומשהו מנות,
כן.
לפעמים יש שתי מנות בשר. זהו.
נכון, כאילו, נכון.
זה פשוט גן עדן לאנשים שלא כל כך חייבים בשר אדום לבריד, לכל מסעדה שלא מרגישים שעשו להם טובה, ודחפו איזה סלט עם בולגרית, או איזה פסטה ברוטב ובגבניות. הבן אדם מבשל, מדהים, יש לו יד, ראינו איזה משחקי השף, והוא מיישם את זה כל ערב מחדש בוינונה.
לגמרי מסכימה איתך, היא ככה איכשהו נשכחה ממני, אבל אביתר מלכה שזכה במשחקי השף, עם הסושף שלו, דוד סידס, בחור צעיר וסופר מוכשר, ועם הניהול של יונתן גרינברג, ג'ונה, שאנחנו מכירים אותו שנים גם מבתי קפה כמו הסטריץ למשל, אני מסכימה איתך לגמרי, וינונה מקום מדהים, הכינוח שלהם, הפנקות התירס.
פנקותה.
וואו!
טוב, הגענו באמת לסוף של הסוף, נשארו לנו שתי קטגוריות, אחת קצרה מאוד, ואחת...
בטח יהיה לנו מה להגיד.
דמות השנה.
דמות השנה בקולינריה.
דמות השנה בקולינריה.
אני אסגור מעגל עם תחילת התוכנית, כי פתחנו את התוכנית עם נושא המחאה. דמות השנה שלי בקולינריה היא השף שרון כהן.
אוקיי.
שבעצם...
באמת?
הוא החליט שאם...
תראי.
מה?
תמשיכי, כלום, כלום, תמשיכי.
הוא בעצם החליט שאם השפים הפכו להיות גיבורי תרבות, הם לא יכולים רק ליהנות ממנעמי החיים, ובזמן של מחאה הם צריכים לפתוח את הפה ולדבר. ושרון התחיל לדבר. עכשיו, העובדה שהוא התחיל לדבר, וגם לראות שיש קהל, גרם לו להתחיל לדבר גם על דברים אחרים. ווואלה, מאוד מעניין לשמוע אותו. מדובר על בן אדם עם פזם, אחד השפים הכי מצליחים בישראל, שילה. נפתחה לפני כ-18 שנים בבן יהודה, בתקופה שמי בכלל חשב שנוכל כאלה דברים בארץ. לפני זה היה אפשר לאכול את הדגים והפירות ים כאלה, אולי בעליולי ואולי במול ים, אבל שילה עשתה...
סגרה את כולם, כמו שאומרים.
שילה סגרה את כולם. הוא גם עושה כסף ממסעדנות, וזה בסדר גמור, וזה באמת להיות מצליחן גם ברמה הכלכלית בעולם הזה, זה לא דבר מובן מאליו. וזהו, הגיע לגיל 50, יש לו מה להגיד, הוא אומר דברים מאוד מאוד נכונים, ולגמרי נושא דגל בקטע של, תקשיבו, ומקשיבים?
אוקיי, אני מבולבל, אוקיי, טוב, בסדר.
מה אתה?
אני מבולבל.
אתה מבולבל.
כן, כי, טוב, אוקיי, תכף תבינו. דמות השנה שלי היא ניב גלבוע. ולא מאהבת מרדכי, אלא מסינת המן. אני פשוט, הבן אדם הזה מביא לי את הסעיף בצורה היסטרית. ניב גלבוע, שעשה קאמבק מטורף בשנה, שנה וקצת האחרונות עם הביקורת מסעדות שלו, אימת המלצרים, אימת המסעדנים, בן אדם שלטעמי, לא תלכלך יותר מדי, אבל בואו, כאילו, בסדר. מבקר מטעם עצמו, בואי. ראינו אותו ב-MKR, ראינו את יכולות הבישול שלו.
מה, אני לא ראיתי, קודם כל לא ראיתי MKR, מה קורה שם?
הוא וחנה לסלו.
הוא לא יודע לבשל?
הוא לא יודע לבשל.
אוקיי. זה בסדר, לא כל מי שיודע
לבשל. נכון, אבל צריך גם לדעת לאכול, ויש משהו קצת ארכאי ומיושן, בלהיכנס למסעדה ולתחקר את המלצרית על מה זה נתח קצבים, כי יש איזה אנקדוטה על זה שהקצבים שמרו את זה לעצמם. בואו חבר'ה, כאילו, שנות ה-2000 נגמרו.
כן, ממש.
או לשאול על פסטה אם הפסטה הוכנה במקום, כי היא לא מספיק אל דנטה. בואו, פסטה טריה, היא לא צריכה להיות
אל דנטה,
ופסטה שהכינו במקום טוב בחוץ, יכולה להיות פי אלף יותר טובה מאשר איזה טבח של לש כאילו בצק וביצים.
כן, אתה יודע, אמרתי הרגע, אתה לא צריך להיות בשלן טוב כדי להיות מבקר מסעדות טוב, אבל אולי זה לא נכון, כי הוא לא יודע לבקר תהליכים.
נכון.
הוא לא מבין.
הוא לא מבין.
אז לא הבנתי, למה?
כי אני מכור.
למה אתה מכור?
אני מכור, הוא כל יום ראשון בצהריים, אחרי הצהריים, מעלה עוד פרק ליוטיוב שלו,
כן.
של ביקורת מסעדה, ואני נכנס כדי להתעצבן ולראות, ואני מחור, אני מחור, מה אני אעשה? זה כמו חור בשן, שאת לא יכולה להפסיק לשחק איתו כי הוא כואב לך, אבל את לא יכולה להפסיק לשחק איתו, את משחקת איתו. כל הזמן. אז ניב גלבוע הוא החור בשן שלי.
אני מכירה את ניב גלבוע באופן אישי, כי בזמנו הנחנו יחד באותו ערוץ, וזה עדיין לא ימנע ממני להגיד שאני חושבת שמי שמבקר את תחום האוכל במקום מסוים, חייב לפחות קצת לאהוב את התחום, ולרצות בהצלחתו. אני באמת חושבת שבעידן של היום, עם כל השיט שהולך מסביב, ועם כל הרוע שהולך בסביב, אנחנו לא צריכים גם מישהו שיקטוש לנו את המסעדות, ויקשה עוד יותר.
לא, זה בסדר, אבל להגיד את האמת, צריך להגיד את האמת, אם המסעדה ממש גרועה, אבל את צריכה להבין למה המסעדה גרועה, לא סתם להגיד שהיא גרועה, כי...
זה אחד. שתיים, שים זרקור על הטוב, שים זרקור על הטוב, אנשים... אוקיי, אם אתה רוצה להגיד דברים רעים, אז אתה תוכנית בידור. כי אתה לא תורם שום דבר. מה הערך שלך בחיים?
אבל תוכנית בידור.
מה הערך שלך בחיים? אתה מונע מאנשים ללכת ולסבול במסעדה? זה הערך שאתה רוצה להביא לאנושות?
כן, זה הערך שהוא מביא.
לא, הערך שאתה צריך לתת זה להגיד לאנשים, לכו לשם. שם אתם תהנו. בעיניי, אני רוצה לחיות את החיים שלי כבן אדם חיובי, ואני רוצה גם לחיות את החיים שלי כבן אדם שצורך תוכן חיובי. התוכן השלילי של ניב גלבוע, בדיוק באותה מידה שאני לעולם לא אצפה באח הגדול, מכניס לי רע על החיים, ולא רוצה את הרע על הזה בחיים שלי, ואני לא אוהבת את מה שהוא עושה במסעדנות. מה שהוא עשה למחבוש של אדי השנה, לא, זה לא עבר אצלי, לא סולחת.
אוקיי, בסדר גמור. שף השנה, ואני אתחיל, כי זה קצר מאוד.
כן.
זה שרון כהן, שהוא היה דמות השנה שלך.
גדול.
כי באמת לא הצלחתי להתחבט מכל השפים המעולים שאכלתי אצלם, מי היה הכי טוב. כל אחד היה הכי טוב. אז אני עושה אחורה פנה, זז הצידה, שרון כהן לא בגלל האוכל, שהוא עושה אוכל מעולה, אלא בגלל הבחירה הלא כלכלית לעמוד בראש המחאה, לעמוד כדמות ציבורית ולהגיד עד כאן, כל הכבוד לו. שף השנה שלי.
נהדר.
מי שף השנה שלך, וזה, בזאת סיימנו את הפרק.
כן, אגב, אכלת אצל ג'אנגו של שרון כהן?
לא אכלתי
אותנו. נהדר, הבר יין שלו גם נהדר, כן? שכחתי כשדיברתי על ברי יין, כן.
אוקיי, אז זהו, הבחירה האחרונה לשנה, אפרת, שף השנה השנה שלך.
שף השנה שלי.
אני סקרן מת.
מוטי טיטמן.
מוטי טיטמן!
מוטי טיטמן.
וואו.
מוטי טיטמן, השף של מלגו ומלבר, שחגגה השנה 10 שנים
באמת?
לקיומה.
וואו.
מלגו ומלבר חגגה 10 שנים, אכלתי שם לפני כשבועיים את ארוחת הסיכום של חגיגות 10 השנים, הוא בישל יחד עם ארז קומרובסקי ארוחה נהדרת, אבל בלי שום קשר לחגיגות 10 השנים, בסופו של דבר המסעדה נמדדת ביום-יום ובארוחה שהיא מגישה יום אחרי יום. מוטי נמצא בסרוויס, או במלגו ומלבר, או בג'ונס בשוק לוינסקי, או בסוסייטי מורנינג, שזה גרסת הבוקר של הג'ונס, שזה אגב זה הייתה הארוחה הכי טובה שלי של השנה בשנה שעברה, או שעכשיו גם פתח בקריית אונו השנה את ג'ונס, שזה בעצם חיבור של הפיצה בר של הג'ונס, יחד עם מנות מהמילגו ומילבר, אבל בגרסה טיפה יותר פשוטה שלהם, ולכן גם טיפה יותר נגישה ברמה הכלכלית. כך שאם אתם רוצים לאכול במילגו ומילבר, וכבד עליכם כלכלית, לכו לג'ונס בקריית אונו, אתם תקבלו הרבה מהמנות שאתם יכולים לפגוש גם במילגו. ובעקביות ובסיסטמטיות, ערב אחר ערב הוא נמצא שם בסרוויס, והולך ומשפר את המילגו, הוא עצמו כבר 7 שנים במילגו, הוא הגיע 3 שנים אחרי הפתיחה, ובכל ביקור שלי במילגו, היא הולכת ומשתפרת, והולכת ומשתפרת, ופשוט הארוחות שם הן מיינדפאק, בעיניי אחת המסעדות הטובות היום בארץ, וכל כך טעים שם, והשירות גם מצוין, יש לו את נווה שם על הפלור, וחייבים באותה נשימה עם מוטי טיטמן, להגיד גם את השותף שלו, בן רינג, שפשוט מושך שם בחוטים ודואג שהחוויה תישאר שלמה, גם אפילו ברמה המוזיקלית, כמה מסעדות אתה אוכל שהמוזיקה היא כל כך מענגת, ושהתאורה בטמפרטורה הנכונה.
בן רינג בא במוזיקה, לא?
כן.
טוב.
מוטי טיטמן.
כן.
לגמרי, מגיע לו לאן שהוא הביא את העסקים שלו השנה.
טוב, מה אני אגיד לך? לא אוכלתי במילגו הרבה שנים. אני צריך לחזור. כן,
זה בקצה הרחוב שלך.
מה שהכי קרוב, לפעמים הכי מתפספס.
זה נכון.
הכי פחות רואה אותו.
אתה ממש גר ברחוב שצד אחד שלו זה קלאבריה, וצד השני שלו מילגו ומילבר.
כן, כן.
וואו.
חברים יקרים.
וואו.
סיימנו את עונה 9, אנחנו לקראת עונה 10, זה היה הבחירות שלנו, היינו שמחים לשמוע מה אתם חושבים עליהם, אפשר לכתוב לנו באינסטגרם, היא אפרת קו תחתי אנזל.
אורן לוקסי, אני פשוט יושבת פה עם חיוך נורא 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 רחב, כי אני מסיימים עונה 9, ואני כאילו נורא מתרגשת.
עונת העשור.
שעונה הבאה זה עונת העשור.
עונת העשור, מי היה מאמין?
וואי, מה נעשה בעונת העשור?
תחשבי כמה זמן אנשים כבר איתנו.
וואו.
בטירוף. אנשים שומעים אותנו מהיום הראשון. יש מי שאומר, גיליתי אתכם פעם אחת, בנראה לי מרץ 2018 כזה. לא, עלינו במרץ 2018, משהו כזה.
כן.
וואו.
חברים יקרים, שתהיה לכם שנה מאוד מאוד טובה. אני מאחלת לכולכם, לא רק שיהיה לכם טעים כל השנה, אלא גם לבני משפחותיכם, שגם תבשלו טוב, שגם תאכלו טוב, שגם תאכלו לקנות טוב, ושגם של המסעדנות הישראלית תהיה עדנה, ויהיה טוב, ויהיה נחת. וזהו, שיהיה לנו טוב, שתהיה שנה מהממת.
ועד לעונה הבאה, יאללה ביי.